אומני ישראל מחו עקב קריסת הענף בצל הקורונה. האומנים דרשו מראש הממשלה לפעול למען 150 אלף עובדי הענף שהפסיקו לעבוד עם התפשטות נגיף הקורונה בישראל. לטענת המארגנים, עובדי ענף התרבות היו הראשונים להיפגע כלכלית ויהיו האחרונים לשוב ולעבוד. דבר אשר הביא רבים מהם לקריסה כלכלית. נשמע מוכר? צודקים. רק שההפגנה הזאת התקיימה ב-23 באפריל 20. אתמול, כמעט שנתיים אחרי ינואר 2022, אותם אומנים, אותה מצוקה כלכלית, אותה קורונה, אותה כיכר הבימה ואותם אולמות ריקים. תקשיבו למה שאומרת לנו הבוקר ב-7:09, השחקנית חני נחמיאס.
אני מאמינה שהפרילנסרים לא ירגישו את הפיצוי הזה, ואני מקווה מאוד בשביל השחקנים הצעירים שמרוויחים ומזה משלמים שכר דירה וחשמל וארנונה, שהם יקבלו את הפיצוי הזה מאוד בקרוב, מכיוון שלתהליכים האלה לוקח זמן, ולאנשים שחיים מהכסף הזה, מה שהם מרוויחים, מזה הם אוכלים.
כמעט זהה. מדהים עד כמה שום דבר לא משתנה, בהבדל אחד שבאפריל 2020 היה סגר. לסגר הזה יש משמעות כלכלית דרמטית, והממשלה הקודמת נתנה, לעתים נתנה אפילו יותר מדי, אבל נתנה. הממשלה הזאת לא מכריזה על סגר, ולכן כולם מתקוטטים איתה פי כמה. שר התרבות חילי טרופר התחייב למתווה תמיכה לחודשים ינואר ופברואר. 28 מיליון שקלים יעברו לתפקוד שוטף של מוסדות התרבות. אחר כך, אלוהים גדול. שר האוצר אביגדור ליברמן הגיב אתמול ככה: רק עולם התרבות פתוח ומלא חיים, עולם כזה ישמור על שפיות בקרב כולנו. הבעיה עם המשפט הזה, מר ליברמן, שחובבי התיאטרון ברובם נמנים על קבוצות הגיל שבסיכון. הם רוצים לבוא, מאוד מאוד רוצים, אבל מזהירים אותם שישבו בבית, כי מסוכן להם בחוץ. נראה שאתה מנותק.
עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב, עורכת יעל איילון.
הרכב סל התרופות התפרסם לפני זמן קצר, יושב ראש ועדת שירותי סל הבריאות הפרופסור יונתן הלוי ידבר איתנו עוד מעט, וגם מה בסופו של דבר כולל מתווה הסיוע שאמור לפצות את האומנים. שמעתם כרגע את הדברים, מי יקבל פיצוי ומי לא, נדבר עם נועם סמל, מנכ"ל הבימה, ועם מפיק רואי תרבות עסקיים אלירן ברדוגו, ומה מגיע לנוסע שטיסתו חזרה לישראל, בוטלה על ידי מדינת ישראל, בגלל החלטת ממשלה על מגבלות. מי בדיוק צריך לשלם את ההפרש שבכרטיס הזה בחזרה? איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו עידו כהן. איפה הכסף? בשידור חי, גם בפייסבוק, גם בטוויטר. פותחים בכותרות. לפני זמן קצר, כאמור, פורסמו המלצות ועדת סל הבריאות לשנה זו. כמעט מחצית התרופות מיועדות השנה לחולים אונקולוגיים. הפרופסור יונתן הלוי, יושב ראש ועדת הסל.
תחושת סיפוק מאוד גדולה שעדכון הסל השנה הכניס לטובת אזרחי ישראל בכל דיסציפלינה ודיסציפלינה, בכל מקצוע ברפואה, שורה של חידושים, אם זה בתחום השטחים המאוד שכיחים כמו סוכרת, שגם שם יש בשורה, גם באמצעי ניטור חדש, לשורה ארוכה מאוד של הסולים מסוכרת שישפר את איזון הסוכרת שלהם וימנע סיבוכים, אם זה בתחום האונקולוגיה שבא בקרוב ל-45% מהסכומים בסל הוקדשו לטובת החולים, לגייס לטובתם את חידושי האונקולוגיה. יש לנו בשורות לטובת ילדי ישראל, יש לנו בשורות לאוכלוסיית המיעוטים שמחלות ששכיחות יותר בקרבם זכו להתייחסות מיוחדת, וסך הכל במבחן התוצאה סל התרופות שניתן במימון ציבורי לתושבי ישראל הוא עשיר יותר מאשר בכל מדינה אחרת בעולם.
עוד מעט נרחיב בעניין הזה כאמור, ועל רקע הלחץ הגובר בנושא הפחתת ימי הבידוד, במשרד הבריאות בוחנים להתאים את מספר הימים לדרישות מערכת החינוך. שר הבריאות ניצן הורוביץ מסביר.
אנחנו דנים בנושא הבידודים גם במערכת החינוך, ומומחי משרד הבריאות יגישו את המלוצותיהם בעניין הזה. כחלק מהמדיניות שלנו של שמירה על בריאות, לצד שמירה ככל האפשר על חינוך, עבודה, עסקים וכולי. אני רואה חשיבות גדולה מאוד בהגעה של התלמידים לכיתות וללימודים פיזיים בבית הספר. לכן אנחנו לא סגרנו את החינוך לאורך כל הדרך.
שיעור החוב הממשלתי מסך התוצר במשק ירד בשנה החולפת והסתכם ב-70% ו-3 עשיריות, לעומת כמעט 72% בשנת 2020. באוצר אומרים שהירידה הזאת גבוהה מהתחזיות של גופים פיננסיים בארץ ובחול, ונובעת מהצמיחה של המשק אשתקד. ומליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית הצעת חוק של חברת הכנסת שרן השכל להסדרת המגורים בשטחי מרעה. ההצעה שנויה במחלוקת, וחברי הקואליציה מהעבודה ומרץ איימו שלא להצביע.
הצעת החוק הזו למעשה קובעת שאותם רועים ובעלי עדרי בקר ששומרים על אלפי דונמים של מדינת ישראל יוכלו להקים מבנה למגורים צנוע בו ישהו בזמן שמירתם על עדרי הצון והבקר שלהם. אותם חקלאים לא רק שומרים על המרעה שלהם ועל הרכוש שלהם שלעיתים קרובות נגנב ומביא לפגיעה כלכלית קשה ובעלויות של פשוט מאות אלפי שקלים, הם גם שומרים על אלפי דונמים של אדמות מדינה שללא המראה היו פשוט מופקרות ונידונות להשתלטות בלתי חוקית.
משרד הכלכלה הקים צוות מיוחד להסדרת הסכמי העבודה בתחום השליחויות והמשלוחים. עורכת הדין רבקה ורבנר, הממונה על יחסי העבודה במשרד הכלכלה, אומרת לאיפה הכסף ששינוי בשוק העבודה השאיר את התחום הזה פרוץ.
צורת ההעסקה החדשה הזו בעצם נותנת רווח לעובדים ולמעסיקים ותועלת רבה לציבור, אבל בד בבד אי אפשר שלא להגן על ציבורים חלשים שבעצם נזקקים להגנה שלנו מול תעסוקה היברידית. קחו את סוגיות ביטוח לאומי, עובד שנופל מהרכב ובעצם הוא לא עובד ולא עצמאי ואין מי שיעזור לו, שאלות מיסוי, וזה לטובת הציבור, הבחינה הזאת לטובת הציבור והמדינה בכלל.
עד כאן הכותרות שלנו, כבר חוזרים עם ההרכב המלא של סל הבריאות.
אכן הגדלנו את תקציב סל התרופות וקיבלנו אותו בבסיס התקציב של משרד הבריאות. ההישג החשוב הזה אפשר להרחיב את היריעה לשנים קדימה ולאפשר סבסוד של יותר תרופות וציוד רפואי בטכנולוגיות מתקדמות להרבה יותר אזרחים שזקוקים להם. קבענו ארבעה עקרונות שליוו את ועדת הסל. קודם כל, קיבלנו לראשונה בהחלטת ממשלה עדכון דמוגרפי גבוה וקבוע לסל שירותי הבריאות שיתעדכן באופן אוטומטי בהתאם לגידול האוכלוסייה ולהזדקנות שלה. קיבלנו סכום משמעותי של 550 מיליון שקל בהסכם תלת שנתי לעדכון הסל לשנים 22, 23, 24. הנומרטור, הבסיס, עודכן מתקציב של 300 מיליון לתקציב של 500 מיליון. עוד חידוש השנה, בפעם הראשונה מיניתי גם פסיכיאטרית להרכב סל התרופות, כדי לשים דגש על התחום הזה שנזנח שנים רבות.
מרב כהן, כתבת הבריאות, וואלה, שלום מרב.
ערב טוב.
כותרות של סל הבריאות?
כן, אז בעצם אנחנו מדברות על 128 תרופות וטכנולוגיות, בסך של 550 מיליון שקלים. אחת הטכנולוגיות הבולטות הן דווקא בתחום הסכרת לחולים שצריכים להזריק הרבה מאוד אינסולין, ובעצם עכשיו יש טכנולוגיה חדשה שמורידה להם את כמויות ההזרקות. אנחנו מדברים גם על סרטן שד גרורתי, שעכשיו יש תרופה חדשה שיכולה לעזור. הרבה מאוד תרופות חדשות אונקולוגיות, גם ככה הרבה בשורות בתחום הפסקת ההיריון, הרבה בשורות בתחום ההתמכרויות והדיכאון, ככה בתחום בריאות הנפש, הוחלט לממן
תרופות פסיכיאטריות, שזה היה אחד הדברים
המרכזיים. טיפול דיכאון עמיד, 800 אלף לתרופה נגד התמכרויות ולאלכוהול, שזה בעצם תרופות מאוד מאוד חשובות. בעצם הסל הזה התמקד הרבה פעמים בתחום בריאות הנפש, וניסיון באמת להרחיב את היריעה מעבר לגוף, ככה גם לנפש. תמיד זה היה, תמיד היה תרופות לדיכאון ותרופות לבריאות הנפש, אבל באמת ככה זה הורחב. עוד הורחבה זכאות לבדיקות סקר להיריון לנשים מגיל 32, כבר מגיל 32, כמו שימור פוריות לנשים בסיכון, ככה לנשים שיש להם סיכון מתמשך, ולא רק לבנות 33 ומעלה, אלא כבר מגיל 32, שזה בשורה מאוד מאוד גדולה לנשים האלו. ובאמת הרבה מאוד דברים גם בנושא ה-HIV, בנושא סוכרת, כמו שאמרתי.
כן, בנושא ה-HIV יש שם ממש פריצת דרך. מה בנושא המכשור, המכשור הרפואי, מרב? מרב איתנו? לא. פרופסור יונתן הלוי, יושב ראש ועדת סל הבריאות, מיד יהיה איתנו גם. פרופסור הלוי איתנו? עוד לא. טוב, אז אנחנו מחכים למרב כהן. בינתיים נגיד לכם שככה, הבשורה בסל הזה הפעם, בסל הבריאות הזה, כוללת טיפול חדש לדיכאון, כמו שאמרה לנו מרב כהן, יש פה דגש מיוחד על תרופות פסיכיאטריות, תרופות בטיפול במשברים נפשיים, טיפול להפחתת שימוש באלכוהול, טיפולים לסרטן השד, תרופות חדשות לסוכרת, שורת טיפולים חדשה שמיועדים לסרטן הריאה, ופרוטזת ספורט, זה מה שהתכוונתי מרב, שזה משהו מהפכני ועוזר להרבה מאוד נכים שרוצים לעסוק בספורט ולא יכלו עד היום כי היה חסר להם המכשור הזה. למה אנחנו מתכוונות?
תראו, אני מוכרחה להגיד שזה אחד הדברים היותר זולים שיש בוועדה הזאת. אז הם בעצם עכשיו יוכלו לעשות יותר, יש להם פרוטזה חדשה שהם יוכלו שהיא מיועדת עם קפיץ מיוחד, וככה הם יוכלו לעשות ספורט, ובעצם זה יונגש להם בצורה יותר טובה. זה באמת, ככה אני אגיד שזה היה אחד מהדיונים יותר קשים בוועדה, בגלל שזה באמת לא מיועד להרבה מאוד אנשים, זה כן לאוכלוסייה מאוד, ככה, מאוד קטנה, בעיקר נגיד לאנשים שהם יותר צעירים, ולא לאנשים מבוגרים.
אוקיי, בוא נדבר לסיום, מרב כהן, על הכסף. על הכסף, 550 מיליון שקלים, שזה אומר גם לשנה, גם לשנה הזאת, גם לשנה שלאחריה, וגם...
עד 24.
בדיוק, עד 24. וכמה זה משמעותי? כלומר, הרי בכל שנה הסל מתעדכן בעצם. מה החידוש השנה?
בכל שנה הסל מתעדכן, אבל החידוש השנה שה-550 מיליון זה בבסיס התקציב. כלומר, זה לא תוספות על תוספות של משרד הבריאות ועוד כל מיני תוספות של משרדים כאלה ואחרים, אלא זה בסיס התקציב שלנו, ומכאן אנחנו גם יכולים להרחיב את העירייה ולגדול, וזה מה שמאפשר בעצם לוועדת הסל להגדיל השנה את היכולות שלה, ושנה הבאה עוד להגדיל ועוד להגדיל, okay. זה באמת, זו הבשורה הגדולה מאוד, זה באמת
יפה.
לא מובן מאליו.
מרב כהן, בריאות, וואלה, תודה רבה מרב. שלום שלום, להתראות. פרופסור יונתן הלוי, יושב ראש ועדת סל שירותי הבריאות, תודה שאתה מצטרף אלינו, שלום לך. שלום שלום. אם אתה צריך להגיד בכותרת על מה אתה גאה במיוחד בסל שירותי הבריאות השנה הזאת, על מה היית מצביע?
אני הייתי מצביע על הסתכלות מיוחדת על אוכלוסיות חלשות. אם אני אנקוב רק בתרופה אחת, ישנה מחלה מולדת בשם פריימרי היפר-אוקסלוריה. ילדים שנולדים רובה מהמגזר הערבי עקב נישואי קרובים, מחלה שתעבור מן העולם כי ניתן היום למנוע את הולדת הילדים האלה, אבל עדיין ישנם הצעות מהם בכל הארץ, כמה מאות, בעיקר בגליל וסביב ירושלים. והומצאה השנה תרופה שמונעת את שקיעת הבני הכליה ואת ההידרדרות של הילדים האלה לצורך בגיל מוקדם מאוד בדיאליזה והשתלת כליה.
זה מה שנקרא, פרופסור יונתן הלוי, במסגרת מחלות יתום, או שזה כבר בקנה מידה יותר גדול מחולים ספורים?
זה קצת קנה מידה יותר גדול, זה על גבול מחלות היתום.
אוקיי, okay. עכשיו אני מבינה ש45% מתוך סל התרופות השנה ייחדו לתרופות אונקולוגיות. למה שמתם את הדגש על התרופות האונקולוגיות דווקא?
קודם כל צריך לומר שהוועדה לא קובעת מראש על מה היא שמה דגש. אם הולכים 10 שנים לאחור, אז האונקולוגיה, התרופות האונקולוגיות של גידולים סולידיים, פלוס התרופות האונקולוגיות שנועדו לסרטני הדם, להמטו-אונקולוגיה, מהווים כמעט כל שנה בין 30% ל-40%. השנים הבודדות שבהם הם הרבה פחות, זה שנים שבהם יש פריצות דרך מאוד משמעותיות שנותנות פתרון מלא למחלה, כמו לפני 5 שנים ההפטייטיס C שתפס אז שליש מהסל, והאונקולוגיה ירדה ל-20%, גם בשנה שעברה היה דבר דומה, אבל ברוב השנים היא מגיעה ל-30-40%. הסיבה היא א', שכיחות מחלות הסרטן, עם הזדקנות האוכלוסייה יש עלייה מאוד גדולה באונקולוגיה, יש גילוי יותר מוקדם, יש תרופות שהן פריצות דרך שחלקן מביאות ממש לריפוי, חלקן הופכות מחלות שבהן החולים נפטרים תוך שנים ספורות לשנים יותר ארוכות, חלקן מעריכות חיים בעלי איכות בכשנה, ואת כל אלה אנחנו משתדלים להכניס לסל. חלק מהחידושים בתחום האונקולוגיה זה תרופות מותאמות אישית, אנחנו בודקים את ההרכב הגנטי של התא הסרטני, ולפעמים מוטציות מסוימות בהרכב הזה של התא מאפשרות הקמת תרופות יעילות במיוחד. כלומר, זה מצד אחד עלייה בשכיחות של גילוי מוקדם ונפיצות המחלות האונקולוגיות, מצד שני השקעה אדירה של תעשיית התרופות בפיתוח תרופות פורצות דרך יותר או פורצות דרך פחות בתחום הזה.
אוקיי,
עדיין 60% מהסל ולמגוון מחלות אחרות.
זהו, בדיוק. זהו. אנחנו תכף נדבר על המחלות האחרות, אבל איתך אני רוצה לסיים את השיחה הזאת בהוזלת הטיפול המונע ל-HIV, ובכלל, טיפולים באמת יוצאי דופן בתחום הזה, שהדגש נדמה לי לא הושם על מה שקרוי, או מה שסובב סביב המחלות שקשורות בזה, נכון?
אני לא כך הבנתי, לגבי הוזלת הטיפול, זה טיפול שניתן לאנשים לפני מגע מיני שעלול להביא ל-HIV, שההשתתפות העצמית שלהם הייתה סביב 200 שקל, ואנחנו מורידים את זה לסביב 170 שקל, פשוט כדי שאנשים יוכלו להרשות לעצמם את הדבר הזה.
זה נכון, אבל טיפולים להתאמות מגדריות, נדמה לי השנה ניתן להם דגש מיוחד.
השאלה מה את קוראת טיפול להתאמה מגדרית? יש למשל, אני מניח שאת יודעת, ורוב המאזינים יודעים, שמחלת האיידס הפכה ממחלה ממיתה למחלה שעל ידי קוקטייל של תרופות ניתן לחיות איתה.
מחלה כרונית, כן.
תוחלת חיים שמתקרבת לנורמלית. יש אנשים שהקוקטיילים שהיו בסל עד היום לא מתאימים להם. אנחנו לאנשים האלה איתמנו קוקטייל מיוחד וחדיש שישנו ומתאים לאלה שעמידים לקוקטייל התרופות הרגיל, ונתנו להם את זה. אם לזה את מתכוונת,
כן, בהחלט כן.
ככל שהזהות המגדרית באוכלוסייה נהיית, וזה מסתממני העולם המודרני והחברה המודרנית, כוללת בתוכה לא רק את הגבר והאישה עם זהות מינית וזהות מגדרית מדויקת ומסורתית, אלא גם תערובת.
שזה בהחלט מתקדם יחסית למדינות אחרות. בסופו של דבר היית רוצה סל תקציב יותר גדול, אבל זה מה שיש, וגם כך נדמה לי שאנחנו מתקדמים יחסית למדינות אחרות.
אמת לאמיתה, תקציב יותר גדול בהחלט יכול לעזור. יש כמה וכמה תרופות וטכנולוגיות שאני מאוד מצטער שלא נכנסו לסל, אפילו אני אומר חייב להתנצל בפני החולים במחלות הללו. היינו רוצים להדביק את זה, לא היה תקציב גדול יותר, היינו מצליחים, אנחנו ננסה להכניס אותם בשנה הבאה.
אוקיי, פרופסור יונתן הלוי, יושב ראש ועדת סל שירותי הבריאות, תודה רבה לך, בהצלחה. שלום שלום. ומצטרף אלינו גם לעוד שיחה קצרה פרופסור שלמה וינקר, גם חבר ועדת הסל, סמנכ"ל רפואה בלאומית. פרופסור וינקר, אותך אני רוצה לשאול על שוב דגש מיוחד לטיפול בסוכרת, ותסביר לי למה זה כל כך חשוב.
סוכרת היא אכן באמת הפעם נתנו בסל מענה בתחום אחד מאוד מרכזי שהוא גם משלב סוכרת וטכנולוגיה. למעשה, הכסף הגדול שנתנו לסוכרת הוא לא תרופה, אלא טכנולוגיה. מכשיר בעצם די פשוט וחכם לניטור רציף של סוכר. ונתנו אותו הפעם לסכרת מסוג 2, מחלה כרונית מאוד מאוד שכיחה, עם תוצאות ארוכות טווח מאוד אגומות. זאת אומרת, חולי סכרת, יש להם יותר התקפי לב, הם מתים יותר בגיל צעיר, יש להם יותר אירועים מוחיים, יש להם הרבה, יש להם יותר פגיעה כלייתית, הם יותר מגיעים לדיאליזה ולקטיעות. זאת אומרת, זאת מחלה שיש מאות אלפי חולים בארץ, לא כולם מקבלים כמובן את הטכנולוגיה הזאת, ובעצם אנחנו יודעים היום שטיפול טוב יותר בסכרת, מונע את הסיבוכים ארוכי הטווח האלה, ולשם אנחנו מכוונים, הן בצד של התרופות, והן בצד של הטכנולוגיה.
כלומר, בעצם זה חשיבה על טיפול מונע, אם אני מבינה נכון.
מניעת הסכרת תבוא, זה קצת יותר מורכב, כי אנחנו צריכים למנוע את ההשמנה, ואת אורח החיים היושבני, ולחזור לפעילות גופנית, ותזונה נכונה ומאוזנת, ואז נמנע לגמרי את הסכרת. אבל היה, וכבר חלינו בסכרת, אז באמת אנחנו, המטרה היא למנוע את הסיבוכים ארוכי הטווח.
אוקיי, בוא נדבר לסיום, פרופסור וינקר, על התקציב, שאומנם 550 מיליון זה סכום יפה, אבל הדרישה הייתה להרבה יותר מזה.
אז תראי, כל שנה הדרישה היא, אנחנו מתחילים, אנחנו לא יודעים בדיוק בכמה, כי לא מתמחרים את הכל, אנחנו מרחים בסדר גודל של 4 מיליארד שקלים, זה כל הדרישות. עכשיו בינינו, זה מורכב, ה-4 מיליארד שקלים האלה מורכבים מכמה דברים. אחד, מעלויות הולכות וגדלות של התרופות. אנחנו נתנו תרופות שעולות לפעמים מאות אלפי ולפעמים מעל מיליון שקל למטופל. אז יש לנו בעיה שאנחנו צריכים להתמודד איתה כל שנה, והיא עלייה לא זוחלת אלא המטאורית במחירי התרופות. בעיקר בתרופות היתום, אבל גם בתרופות לטיפול במחלת הסרטן וטיפול בהמטו-אונקולוגיה, המחירים מאוד מאוד גבוהים. צריך להתמודד עם זה בשני כיוונים. אחד, צריך להגדיל את הסל, אבל בהחלט צריך לבוא ולקבוע איזשהו קו שמעליו אנחנו לא משלמים.
כן.
כי אחרת, פשוט נגדיל את התקציב והמחירים יעלו.
טוב.
אנחנו ראינו מסעים ומתנים במהלך עבודת הסל, הורדות יפות מאוד של המחירים, אני בטוח שאפשר גם תמיד להוריד עוד, אבל זה מאזן, זאת אומרת, לא נוכל לתקוף את זה רק מהגדלת הסל. לתקוף את זה גם איזשהו פיקוח.
כן, האמת שבדיוק...
להקטין את העלויות.
נכון, בדיוק את אותה שיחה ניהלתי גם בשנה שעברה, וזה באיזשהו מקום איזה עקב אכילס כזה, שעוד אתם מתמודדים איתו, אבל אפשר אולי אפילו יותר. פרופסור שלמה וינקר, חבר ועדת סל התרופות, תודה.
תודה רבה, והמשך ערב נעים.
לכולנו. פרסומת אחת וחוזרים.
מימון ישיר, המציעה הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי בתהליך מהיר ודיגיטלי. כפוף לתקנון, אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזרה אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מימון ישיר.
עכשיו חזרה לעולם התרבות, ושוב, אמרתי קודם, אנחנו כבר שנתיים בתוך הסיפור הזה עם עליות ומורדות, ועכשיו אנחנו שוב בעניין של ירידה, כי בעצם יש סגר לא מוצהר, ויש לזה הרבה מאוד משמעויות. נועם סמל, מנכ"ל תיאטרון הבימה, אהלן נועם, נכון, שלום שלום.
נכון, הביטוי סגר לא מוצהר הוא ביטוי מאוד יפה וראוי, וגם יש מערך מאוד מתוחכם שמפחיד את הקהל, מפחיד את הציבור, וגורם לו להדיר את רגליו מעולמות התיאטרון והמועדונים והקונצרטים. אנחנו בהבימה מצליחים איכשהו להתגבר ולדבר עם הקהל בגובה העיניים ולהסביר להם שיש אצלנו מתווה ירוק ויש לנו מסכות ויש פקחים וכולי וכולי, ולהם יושבים במקום מאוד מוגן מבחינת ה...
אבל מצד שני, כשמשרד הבריאות אומר לאותה אוכלוסייה, אם אתם יכולים לא לצאת מהבית, עדיף. אז כמה ביטולים יש לכם, נועם סמל?
תראה, יש לנו ביטולים בערך של בין 40-80%, תלוי בהצגה. אם הצגה היא כמו מממי, המחזמר, שרוב האוכלוסייה זה צעירים וצעירות,
אז באים.
אז זה פחות, ואם זאת הצגה כמו זקופנה, שלרוע מזלנו אנחנו גם הקפאנו את ההצגה בגלל מחלת הקורונה של ליה קניג, שהיא ב-92.
שמה שלומה אגב נועם?
היא מצוין, דרך אגב, היא מקבלת טיפול מבית חולים ביילינסון, היא מקבלת התרופה, גם היא וגם גילה אלמגור, אני אחראי על שתי
המתיקות,
ואני אומר לך, אני מקווה ואני מתפלל כל יום שזה יסתיים, אבל המצב טוב.
יופי, מעולה.
גם אצל גילה וגם אצל...
מצוין, אני שמחה לשמוע. אוקיי, אז בוא נמשיך. כלומר, זקופנה לא, ו...
זקופנה לא, אבל זקופנה כרגע לא מוצג. אבל כל מיני הצגות, סטן ספרדי, כמו שאמר, כמו עוד חוזר הניגון, תלוי בהרכב האוכלוסייה. הגופים הגדולים, הממוסדים, הגופים האלה של ועדי עובדים וארגונים אלה מבטלים, כי המנהל, ראש הארגון, לא רוצה לקחת כל סיכון על עצמו, אז הוא מחליט שאין הצגות מחורות, מה שנקרא, או אין מופעים מחורים בכל רחבי הארץ. ועוד דבר שקורה זה חלי התרבות מדן ועד אילת, חלי התרבות כפר סבא ורעננה ופתח תקווה וכולי, הם דוחים את ההצגות לא רק של הבימה, של כל
תיאטרון. כן, דיברנו כאן הבוקר ב-7-9 בתוכנית שלנו עם חני נחמיאס, והיא בעצם מספרת שכל ההצגות שהן מחוץ לתל אביב מבוטלות.
נכון, תל אביב בעצם מחזיקה את לפיד התרבות.
וגם ככה, נגיד, בוסטן בחצי קלאץ', כאילו זה לא...
לא, בוסטן מציג בתל אביב.
כן, מציג בתל אביב, אבל חצי אולם.
נכון, נכון.
Okay.
אבל אנחנו נתבקשנו על ידי משרד התרבות, ואנחנו מיישמים, שאנחנו נמשיך לשמור על גחלת התרבות, ושמרנו, והיום בערב באבימה יש את בממיה, ויש 750 איש. להגיד לך שבשמונה בערב יהיו 750, אני לא בטוח. יכול להיות שיהיו 500. אנחנו נשחק.
יפה. עכשיו בואו נדבר על המתווה שמציעים משרד התרבות ומשרד האוצר.
אני חושב שאתך לשאול אותם, כי עדיין לא קיבלנו את פירוט המתווה. זאת אומרת, אמרו לנו כך, תגישו את רשימת ההפסדים שהיו לכם בחודשיים האחרונים, הגשנו. לא רק הבימה, כל התיאטרונים.
ברור.
עכשיו אומרים לנו כזה דבר, אתם צריכים לפצות את האומנים ואת העובדים שבוטלה הופעתם או הצגתם בחדרה או בגדרה או באילת, לא משנה. כי הם הפסידו באמת את הפרמיה שמגיעה להם. הרי הסכם השכר של השחקנים והעובדים בתיאטראות הציבוריים בנוי על משכורת יסוד ופרמיה בגין כל הצגה או חזרה. בקיצור, אנחנו עכשיו עושים את הרשימות, אבל עדיין לא קיבלנו מתווה מדויק. ומה שנתבקש אנחנו נעשה.
יש פה, אני רק יכולה לפרט ממה שאני קיבלתי כאן, 28 מיליון שקלים יעברו למוסדות שימשיכו להעסיק עובדים באופן רציף, וגם ימשיכו לשלם לעובדים העצמאים שהיו שותפים בכל מופע, 10 מיליון לצורך סיוע לאומנים שעובדים תחת סל תרבות, כן, ושנפגעו כן. באופן קשה, וכו' וכו'. אבל ממה שאתה מתאר לי, ויש עוד 50 מיליון ו-12 מיליון ועוד ועוד ועוד, ממה שאתה מתאר, אתה בעצם לא מבין, כלומר זה קצת נשמע כמו כל הבלגן הזה שאנחנו חווים בכל מיני סקטורים בזמן האחרון.
אני לא משרד האוצר ואין לי סמכויות, אני מנכ״ל של מוסד תרבותי לאומי גדול, ואני אעשה כל מה שיגידו לי. כרגע אני נלחם יום יום עם הצוות שלי, עם המנהל האומנותי שלי, משה קפטן, ועם כל השחקנים לקיים את ההצגות. כל הזמן בדיקות, כל הזמן יש לנו אנטיגן ו-PCR וצוותים שמגיעים. כל התיאטרון הוא כמרקחה כל יום, ואנחנו שומרים על הגחלת, כי אי אפשר לסגור את המדינה.
יש, אז זהו, לא, אז השאלה היא, אם בסוף תגיעו לאיזשהו קו סף כזה, שלא תוכלו יותר לשאת את זה, עד שיגיע הכסף וכו', ותסגרו.
אני מקווה, אני בניסיון הקודם שלנו, יש לנו פרטנר, בעיקר משרד התרבות, בעיקר. הוא פרטנר מצוין, והוא פיצה אותנו בתקופה של הקורונה הגדולה, וכולם קיבלו
את חלקם. אבל שר האוצר אומר להשאיר הכל פתוח ותלכו החוצה, אבל אי אפשר ללכת החוצה.
אבל שר האוצר לא יכול למוסד נטבח כמו מוזיאון, או תיאטרון, או אופרה, להגיד לו, כי רוב ההכנסה שלנו היא ממחירת כרטיסים, היא לא מהקצבה, אז הוא לא יכול להשאיר אותנו בידיים של הציבור שלא מגיע.
כלומר, הוא מנותק לדעתך, נועם סמל?
לא אמרתי, חס וחלילה, אני לא מכיר אותו, ואני מוכיר אותו, אין לי בעיה בכלל בעניין הזה. אני רק אומר שהעניין הזה שלנו כרגע נתנו לנו זרזיף ראשון כדי להחזיק מעמד. אני קורא לזה זרזיף, כרגע.
אוקיי, נועם סמל, מנכ״ל תיאטרון הבימה, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום, שלום. אלירן ברדוגו, מפיק אירועים עסקיים, מראשי המאבק להצלת התרבות. שלום אלירן.
אהלן, אהלן.
מה המצב שלכם?
אצלנו זה לא כמו נועם סמל, שזה סטייל, זה תרבות, זה הבימה. הם מקבלים בכל מקרה כסף. אנחנו אלה שמשקיעים את הכסף, אנחנו אלה של היזמים. ולנו עושים נע בעין, פשוט ככה.
כי מה? אז בוא תסביר לי.
חול וחולרה.
יפה. הגדרה מעניינת.
לגמרי.
אז תפרט.
אין אירועים מאוד פשוט, כולם מבטלים. זה אומר שדצמבר לא היה אירוע אחד, בינואר לא היה אירוע אחד, בפברואר אין אירוע אחד, במרץ, שזה פורים, שזה החג הכי חזק בתחום האירועים העסקיים, סגור, כאילו כבר אנשים מבטלים, כבר נגמר ולא יהיה קיים, וגם אחרי שנחזור לצורך העניין, לא מארגנים אירוע מהיום למחר, זה לא פותחים את ההצגה שכבר כולם יודעים את החזרות, פותחים את האורות, עוד מופיעים והכל בסדר. אצלנו לוקח 3 חודשים, 4 חודשים קדימה, לארגן את האירוע.
וכמה מסתכם הנזק הזה כבר עד עכשיו על איראן? בכמה?
2022 הלכה לעזאזל.
גם 2022 כבר הלכה לעזאזל, זה מה שאתה אומר.
גם, בואו נעשה את החישוב. דצמבר לא עבדנו, ינואר לא עובדים, פברואר לא עובדים, מרץ לא עובדים. עכשיו, נניח והיפותטית נחזור במרץ, קחי 3-4 חודשים קדימה, כמעט הלכה השנה.
כמה זה עולה לך?
המון כסף. אני בברייק איבן שלי זה 300,000 שקל בחודש, להחזיק את העובדים, להחזיק את המשרד, אבל מדינת ישראל יש פטנט מאוד מאוד יפה. קוראים לזה סגר בלי לקרוא לו סגר.
כן,
למה? כי לא רוצים לפצות. מדינת ישראל זה המציאה איזה קונספט מגניב, שהקונספט אומר שאנחנו שותפים שלכם רק בהכנסות, בהוצאות, חפשו במילים אחרות.
האמת שאני חושבת שיש לך פרטנר עם שר התרבות. שר התרבות
אני
מבין...
אני חייב להגיד לך שאתמול דיברתי איתו, חילי טרופר אדם מדהים, בסדר? מת עליו. באמת אני אומר לך, לא אומר את זה סתם ולא אומר את זה בציניות.
כן, כן, אתה אבל... לא היחיד.
כן, אני חייב להגיד, איש נדיר. יחד עם זאת, אני מברך כל שקל שהוא נתן למסודות כאלה ואחרים, אינה צרה בהם.
אבל לכם לא.
אבל צריך לזכור שאנחנו, המפיקים, הסאונדמנים, התאורנים, הפרילנסרים, האנשים באמת, אנשי המקצוע, שאנשים שעובדים, והם אלה שיוזמים ועושים ומשקיעים, הם מקבלים כלום ושום דבר. לא בערך, לא ליד, לא... מדברים, אתה יודע, את הקטע המצחיק שאתמול דיברו בתקשורת, יש פיצוי לענף התרבות והאירועים, יש פיצוי, 28 מיליון שקל לזה, 12 מיליון שקל לזה.
יש פה למשל סעיף, רגע, אלירן, סעיף שאומר ככה, 50 מיליון שקלים יועברו לרשויות מקומיות, עבור פעילויות תרבות בכל הארץ. אתם לא בקטע הזה? אתם לא נכללים שם בכלום? כן, תמיד.
אני מסיק אירועים 25 שנה. עשיתי את האירועים הכי גדולים, מעצרת רבין של מעל 100,000 איש, ועד אירוע, איזה אירוע שאתה רוצה, הכי גדול שיש.
אוקיי.
אני, הסוד שאני מגלה לך עכשיו, שבחיים לא זכיתי במכרז, לא בעיריית תל אביב, לא בעיריית וריה, ולא בעיריית אפולה. בחיים.
ו?
ולמה? למה זה? כי הדברים האלה, עם כל הכבוד לדברים האלה, שאני... עצוב לי להגיד את זה, אבל כל הקומבינות האלה של המכרזים האלה נסגרים במחשכים ולא בעניין של מי מקצועי יותר או מי מקצועי פחות.
אני, זה דורש עוד הסבר.
אותם אנשים זוכים באותם מכרזים.
אבל אתה עשית, אבל אתה אומר שאתה עשית את האירועים הכי גדולים בארץ, את ההצעות הכי גדולות בארץ. אז בכל זאת,
עסקיים, לא קשור לעיריות.
אוקיי.
לא עשיתי אירוע אחד של עירייה, אחד.
הכל עסקי.
מעירייה אחת.
כלומר, ה-50 מיליון שקלים של הרשויות המקומיות, אתה מנותק מזה לגמרי, זה לא שייך.
לגמרי, אני וכל חבריי, שוב, תזכרו, שזה סאונדמנים, תאורנים, ברמנים, מלצרים, קייטרינגים, כל מי שעובד, והוא לא ממומן על ידי הממשלה. הוא לא ממוסד על ידי הממשלה.
אבל...
הוא רק משלם מיסים.
מה היה אתמול, אתה יכול לומר לי מה היה אתמול לסיום בשיחה עם שר התרבות והספורט חילי טרופר? הוא הבטיח לכם משהו? הוא התחייב לאיזשהו סכום?
הוא לא הבטיח כלום, והוא לא מתחייב לכלום. הוא רק אמר שהוא רוצה לעזור. אבל אני מכיר את העזרה הזו מפעם שעברה. אני מוביל את המחאה הזו מהמחאה הראשונה, הראשונה, הראשונה של הדבר הזה שנקרא קורונה. ההבטחות האלה הן הבטחות כמו חול ואין מה לאכול, וצריך לזכור שזה פתטי, זה בושה, זה הכי מעליב בעולם, איך שמתייחסים לתעשייה הזו. איך אמרו? תחליפו מקצוע! איך אמרו? לא פרנסה לא מעניין. אז אם לא פרנסה לא מעניין, אז למה? למה אם לא פרנסה לא מעניין? איפה הייתם כולכם, יאיר לפיד, בנט, כולם, איפה הייתם שאנחנו עשינו את האוהל מחאה? שלא הייתם בממשלה. כל יום באתם לבקר אותנו באוהל מחאה. איפה אתם עכשיו? מה אתם מתחבאים כמו שפנים? איפה אתם? תתעוררו, צאו מאחורים. תצאו מאחורים ותבואו לעזור לאנשים. לא בא לי לפתוח עוד פעם עמותה ולחלק 1,500 סלי מזון כל שבוע. לא בא לי. לא בא לי. אין לי כוח לזה. אין לי כוח לבקש טובות מאנשים עשירים שיתנו לי כסף, שיהיה לאנשים כסף לאכול. מה הם לא מבינים? הם רוצים שהעסקים יתקרסו, ואז הם יזכרו לעזור. שהעסק כבר קרס, סגר? לאן? למה החוסר התימות הזו?
אלירן ברדוגו, סימן קריאה, ואנחנו נמשיך לדבר איתך מדי פעם.
תודה רבה.
ובהצלחה, מפיק אירועים עסקיים, מראשי המאבק להצלת התרבות, יש מה להציל וחשוב להציל. פרסומות או עדכונים קודם. עכשיו תקשיבו לסיפור הבא, אולי חלק מכם נתקל בעניין הזה. זוג טס למרוקו, הטיסה חזור בוטלה, הכל סביב ענייני הקורונה, כן? הם סיפקו לחברי הטיול המאורגן טיסה חזור יום לפני המועד, כלומר, הצרכנים הפסידו יום של טיול, ובמקום לפצות אותם בהתאם להוראות חוק שירותי תעופה, הם שלחו להם מכתב התראה מעורך דין על עלות טיסת החילוץ, ומי צריך פה לשלם את ההפרש. עכשיו אנחנו רוצים להבין קצת יותר על מה מדובר, על מי מדובר, על איזה טיול, על איזו חברה. חנוך רגב הוא הנוסע. שלום.
שלום וברכה.
בוא ספר לנו בבקשה במה אנחנו מדברים.
מדובר בקבוצה של כ-21 חברים שנסע לטיול במרוקו שאמור היה להסתיים בתאריך של השני לדצמבר. נסענו באמצעות חברת ג'נסיס.
לדצמבר 21, אנחנו מדברים, נכון?
בבקשה?
2 בדצמבר 21.
לחזור.
כן.
כן, היינו אמורים לחזור בשני לדצמבר 21. חברת ג'נסיס ארגנה את הטיול, כולל הטיסות, כולל האירוחים, הכל הכל. קיבלה תשלום מלא בהתאם לסיכום.
מכל הנושאים.
כולל בסיכום שלנו איתה בהסכם, הם היו אחראים על כל הטיול.
מי מבטל לכם את הטיסה חזרה?
בבקשה?
מי מבטל לכם את הטיסה חזרה?
הביטול טיסה חזרה נעשה ישירות באימייל שקיבלנו מחברת איבריה, ששם, שבעזרתם בוצע טיסות הלוך, קיבלנו ב-29 לחודש הודעה מאיבריה שהטיסה מבוטלת, ועלינו לפנות לסוכנים.
מה עשיתם?
פנינו מיידית לסוכנת שלנו שהייתה במקרה בטיול מקביל במרוקו לנו, והודענו לה כבר ב-29 אחר הצהריים, מיד כשקיבלנו את ההודעה, הודענו לה על הביטול וביקשנו טיפול, נפגשנו איתה עם הקבוצה שהיא טיפלה בה במקביל לנו למחרת לפני הצהריים, ובשיחה איתה הבהרנו לה שאנחנו בטיפול מלא שלהם, קנינו מהם את הטיול הלוך וחזור והם צריכים לדאוג לנו.
ומה?
ואכן, בבקשה?
אוקיי, ואז מה, הם דואגים או לא דואגים?
ואז הם אומרים נעשה הכל, אנחנו אחראים, חזרו על המשפט הזה מירב מהם כמה פעמים, אנחנו אחראים, ואכן הם טיפלו והצליחו לארגן טיסה חזרה.
יפה, אבל יש עלויות לטיסה הזאת, ואמרו לכם תשלמו.
ויש עלות לטיסה הזאת, ואתם אמורים לשלם את העלות.
בכמה מסתכם את העלות הזאת?
העלות במקור דיברו איתנו על $200. בפועל, כשלא נעננו לאמירה הזאת שלהם, כאשר לא התחייבנו להם מראש ולא שילמנו טרום הטיסה כלום, ולאחר שחזרנו לארץ קיבלנו מכתב ממנכ"ל החברה שדורש מאיתנו את $200, מאחר ולא נעננו, קיבלנו מכתב מהיועץ המשפטי של החברה, שדורש כבר סכום גבוה יותר, $350, בגין העלות הנוספת שהייתה לחברת ג'נסיס על החזרתנו.
טוב, אתם פונים למועצה לצרכנות, נכון?
נכון.
עכשיו אתה עוצר פה, ואני מצרפת אליי את עורכת הדין הדס יעקובסון ארידור, שהיא היועצת המשפטית של המועצה לצרכנות. שלום, הדס.
שלום, אני שלום, רק אתקן, אני מנהלת רגולציה במועצה, אני לא היועצת המשפטית.
יפה. ועכשיו התלונה מגיעה אליכם, מה אתם עושים איתה?
אנחנו האמת שדי נדמים מהפנייה, ומחליטים בעצם להשיב באמצעות המחלקה המשפטית ליועץ המשפטי של חברת ג'נסיס.
עכשיו יש פה חוקים, יש פה כללים, תסבירי לנו.
בוודאי, בוודאי. בגדול מה שאנחנו מתארים כרגע זה בעצם ביטול טיסה. טיסה שהייתה אמורה לצאת עם חברת איבריה, בוטלה, ובמקומה הוצאה לצרכנים טיסה אחרת, אבל הטיסה הזאת יצאה יום קודם. יש לזה חשיבות. זאת אומרת, כן, נכון. המועד הוא קדם. הוא קדם, הוא קדם
משמעותי. יתרו לנו ביום את הטיול.
חנוך רגע, נכון, כן.
נכון, נכון, הטיול שלהם קוצר. וחוק שירות התעופה, מדבר בדיוק על זה, זה קורה לנו הרי הרבה, בייחוד בתקופה האחרונה. והחוק קובע כללים מאוד מאוד ברורים. קובע בסעיף 8, שטיסה שמועדה הוא קדם, בתנאים האלה שזה נעשה ממש בסמוך, והצרכנים נוחתים 24, במקרה זה 24 שעות לפני המועד שהם היו מורים לנחות בו, זה בעצם טיסה שבוטלה לכל דבר ועניין, ולכן הצרכנים זכאים להשבה, וזכאים גם בנסיבות מסוימות לפיצוי על פי חוק שירות התעופה.
ומה אומרת החברה שארגנה את הטיול ודורשת את הסכום?
אז זהו, החברה לא רק שהיא לא מציעה פיצוי, זאת אומרת, בדרך כלל הפניות שמגיעות אלינו במקרים האלה זה מצרכנים שאומרים, דרשנו פיצוי על ה... בהתאם לחוק שירותי תעופה, יש שם ממש, פיצויים ללא הוכחת נזק, פיצויים קבועים. פה הצרכנים לא דרשו פיצוי, באים ודרשו מהם כסף נוסף על טיסה שלא סופקה להם, טיול שקוצר והם נאלצים לשלם אותו.
כלומר, לא רק שהם אכלו את כל מה שבישלו, הם עוד צריכים לפצות את מי שגרם להם את כל הנזק.
זהו, תראה, ברור שחברת ג'נסיס, ואת זה אני כן אגיד בהגינות, חברת ג'נסיס הרי לא, ברור לי שזה לא היה בכוונה, וזה דברים שלפעמים גם באמת לא בשליטתה, אז חברת איבריה ביטלה את הטיסה, והמצוקה בהחלט ברורה לנו.
נכון, אבל היה ראוי להתחשב, לפחות.
א', היה ראוי להתחשב, וב', אנחנו כבר שנתיים בתקופת קורונה. לבוא ולהגיד, לא יכולנו לצפות סיטואציה ששמיים ייסגרו בנסיבות האלה, אני חושבת שגם סוכנויות הנסיעות חלה להם איזושהי חובה לבטח את עצמם, או לחילופין, לדרוש מהנוסעים בטיולים לבטח את עצמם לטיסות חילוץ, או לכל מקרה שכזה, כי אנחנו כבר חיים בתוך התקופה הזאת שנתיים.
נכון, לצערנו. טוב, את נשארת איתי על הקו, עורך הדין צחי אסרף, שהוא יועץ המשפטי של ג'נסיס, מצטרף אלינו, צחי אסרף, שלום.
צהריים טובים, אנחנו.
שלום, שלום. אז קודם כל, אני סתם שואלת בתור אדם שאולי זה היה עלול לקרות לו, האם אני צריכה לשאת בעלויות האלה, ולא החברה שבעצם מקצרת את הטיול, לא נותנת טיסה בזמן כמו שסוכם, למה צריך לשלם לכם בעצם?
אני אשמח להגיב באופן
בבקשה?
קצר, אני אתפיל ככה בתמצות קצר, שמעתי חלק מהדברים שמר חנוך אמר, אני קודם כל חייב להסביר שהתיאור העובדתי שבאמת פירטת, וגם האנשים המכובדים פה, הוא לוקה בחסר באופן משמעותי.
מה חסר שם?
הפרט הכי חשוב שכנראה מישהו שם שלח לפרט, שקודם כל לא מדובר במצב קורונה רגיל, דובר על מצב שהשמיים יסגרו, בשל מדיניות פנימית במרוקו.
נו.
זה קודם כל מה ששינה את הדבר החלוטין.
כן.
כמובן אתה תבין שחוק שירות התעופה הוא לא חל עלינו, הוא חל על המוביל האווירי, והשינוי הטיסה וביטול של הטיסה נעשה על ידי חברת איבריה.
מאחז, אבל מה השם הנוסע?
רגע, אז אני מסביר. העניין הוא שטיסת החילוץ, לכאורה היא טיסה נפרדת לחלוטין, שנעשתה SOS בנסיבות הכי רציניות של החברה. זאת אומרת, עד רבה, מצב דברים רגיל, שום חברה לגיטימית, מסחרית, הייתה אומרת הלקוחות, חברים, בואו תישארו בסטטוס הזה, עד שהיא הטיסה יציאה, ואתם בינתיים תסיימו את הטיול, ומשם ועלה, ככל הנראה, תיסו בעלויות על חשבונכם. לחלופין, עמדה להם אפשרות, אפשרות שמסרו להם במהלך הטיול ובאותו מועד, שהם יכולים לעבור בטיסה של איבריה למדריד. אממה, שמאחר והם היו צריכים לנה, היו צריכים לשאת בעלויות האלה של אותו יום וחצי, המתנה עד טיסת חזרה לתל אביב. הם נאלצו באמת, הם ויתרו על הרעיון ובחרו בטיסת החילוץ.
קיצרתם להם את הטיול, קיצרתם להם ביום.
אנחנו לא קיצרנו כלום, הנסיבות קיצרו, צריך להדגיש את זה. זה לא נסיבות שמישהו יכל לצפות, זה לא נסיבות...
שמה, אני שוב שואלת, מה הנסיבות, מה קשורות פה הנסיבות? כלומר, יש נושאים ששילמו את כל החבילה מראש, שעמדו בכל התנאים. נכון, אנחנו בתקופת קורונה, ולכן יכול להיות שחברת התעופה צריכה לקחת בחשבון גם את הדבר הזה, ולא להפיל את זה על הנושאים.
ענת, אפשר לבחור לתאר את מצב הדברים מזווית של צרכן, זה לגיטימי לחלוטין, אבל מצב הדברים הוא הפוך לחלוטין. בכל מצב אחר, כל חברה, במיוחד חברת ג'נסיס, עשתה הרבה מעל ומעבר, באמת לתפקד בהתאם לתוכנית הטיול. כל זה פעל כמצופה דווקא במשבר, ובתקופה כזאת, בטיול במרוקו.
מאה אחוז, היה צריך בו לסיום, היה צריך לשלוח להם מכתב התראה?
היה, אני אומר לך שנעשו כל הניסיונות האפשריים, ודרך אגב, בניגוד למה שנאמר מקודם, יש להם פוליסת ביטוח, הם עשו, הם יכולים לשפות את הנזק במלואו, זאת אומרת, לאחר שהם ישלמו את החלק היחסי שהוצע להם, הם יקבלו חזרה מטובת הביטוח. זאת אומרת, אף אחד לא יישאר בחיסון, כי דרך אגב, בטח שחברת ג'נסיס היא לא מי שיסתכל פה על חשבון הלקוחות, ההפך הגמור, היא נאלצה להוציא סכומי עתק בשביל להוציא את החיבוץ, וזה מה שקרה בפועל.
הבנתי.
זאת אומרת, לתאר את זה כמצב שאנחנו פה רצינו לכפות על הלקוח,
אוקיי, אנחנו צריכים, יפה, אנחנו צריכים לסיים. עורך הדין צחי אסרף, היועץ המשפטי של ג'נסיס, תודה רבה. עורכת הדין הדס יעקובסון ארידור, מספקת אותך התשובה הזאת? את בוודאי מכירה אותה.
אני מכירה את התשובה, אני לצערי התשובה הזאת לא מספקת, אני רק רוצה לחדד, חוק שירותי תעופה לא חל רק על מפעיל טיסה, הוא חל גם על מארגן, הוא חל בהחלט על חברות הנסיעות, והעובדה, ולהגיד לצרכנים, יכולנו להשאיר אתכם במרוקו כי השמיים נסגרו ותסתדרו לבד, אז זה קצת שולל את הרעיון שבגללה אנחנו מתקשרים עם סוכני נסיעות ועם מארגני טיולים.
בדיוק, לגמרי, בדיוק, וזה מה שאמרתי לו. חנוך, הערה לסיום, אבל ממש קצר.
לסיום, חברת ג'נסיס מנסה להישאר עם הרווח שהיא תכננה בדי א', גם בסיום, היא מבקשת מאיתנו, היא לא חושפת לנו את העלויות שלה, את הרווח שהיא יצרה מאיתנו, היא מבקשת שאנחנו נשפה אותה גם בגין רווח שהיא מצפה. היא לא באה ואמרה, אני הרווחתי מכל אחד 10 שקלים, תחזירו לי רק 5 או 3 שקלים, שזה הנזק שלי.
טוב, אנחנו עוצרים כאן. תודה רבה חנוך רגב, ותודה רבה עורכת הדין הדס יעקובסון ארידור, מנהלת רגולציה במועצה לצרכנות, זה התואר מדויק. תודה רבה ולהתראות. שלום שלום. אורי גרינפלד, אסטרטג ראשי פסגות, שלום אורי.
שלום ענה.
הירידות ממשיכות, לא?
דווקא אנחנו רואים סך הכל להתאזנות, מדד תל אביב 35 מטר בעלייה כרגע של 0.2, אבל תל אביב 90 יורד ב-0.4%. אם אנחנו מסתכלים בעולם, אנחנו גם רואים דווקא עליות, אחרי באמת כמה ימים של ירידות, הסוג קצת מתאזן, הנאסד"ק עולה אפילו ב-0.86%. צריך לומר שגם פה בארץ, הבנקים למשל, כזכור, ירדו לא מעט, חוזרים ועולים ב-1.7%. אז סך הכל תיקון כזה כלפי מעלה בשוק, וניסיון לראות לאן המגמה הולכת.
זהו, אז בוא רגע ננסה לסכם בדקה שנותרה לנו עם מה שאנחנו רואים בכל השבוע הזה, בזיגזג הזה, זה תיקונים או שזה משהו יותר משמעותי?
מה שאנחנו רואים זה בעיקר כרגע חוסר ודאות וניסיון של השוק להבין לאן הכיוון הולך, ואולי נציין גם שהנפט ממשיך לעלות, אנחנו ב-85 מה שמייצר עוד לחצי אינפלציה, מה שמייצר עוד לחצים על הפד לעלות ריבית ומהר, כבר מצפים שבמרץ הריבית תתחיל לעלות בארצות הברית,
כן.
וזה בעצם מה שהשוק מחכה לראות, לא רק האם הריבית עולה, אלא כמה מהר היא הולכת לעלות, כמה בחדות, ולפי זה הכיוון של
השוק יקבע. אוקיי, אורי גרינפלד, תודה רבה. שלום להתראות. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה מלי בנימינוב. על השידור איתנו עידו כהן, בדיגיטל דוד זבולון, נירון שהינו, מיכל קדוש. תכף יבואו בן כספית ואריאל דד. מחר יהיו כאן ליאת רון ואריה מליניאק, ואני אבוא ביום ראשון ב-4. שלום, שלום.